אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
ג'ון רונלד רול טולקין. שלום ילדות, שלום ילדים, ושלום גם לכם, גמדות וגמדים, אלפיות ואלפים, דרקונות ודרקונים, קוסמות וקוסמים. כוכב זורח על פגישתנו. אני מאושר שכולכם הצטרפתם אליי היום, ועשיתם את כל הדרך הארוכה, מהארץ התיכונה, כדי לעזור לי לספר את סיפורו של אחד ממספרי הסיפורים הטובים ביותר שידע העולם. גיבור הפרק שלנו היום ברא עולמות, יצר שפות, ובעיקר כתב סיפורי הרפתקאות מסעירים, מותחים ומרגשים, עם גיבורים אהובים ובלתי נשכחים. הוא הצית את הדמיון שלנו והשפיע על כל מי שכתב סיפורי פנטזיה או סיפורי עלילה דמיוניים. שמו של גיבורנו היום היה ג'ון רונלד רול טולקין, או בקיצור, J.R.R. טולקין. או בקיצור, טולקין. וזהו, סיפור. במאורה באדמה גר לו הוביט. לא מאורה מגעילה, מרופשת ותחובה, מלאה שלשולים מתחפרים וריח בוץ. וגם לא מאורה יבשה, חשופה וחולית, שאין בה מקום לשבת או דבר לאכול. זאת הייתה מאורת הוביט, ומשמעות הדבר נוחות. אך מהו הוביט, אתם שואלים? אני מניח שבימינו יש צורך בתיאור הוביטים, מאחר שאלה הפכו נדירים, ונזהרים מחברת האנשים הגדולים, כפי שהם מכנים אותם. הוביטים הם בריות קטנות, שגובהן כמחצית גובהנו, קטנות אפילו מהגמדים המזוקנים. להוביטים אין זקנים, אין בהם כמעט שום דבר קסום, מלבד הקסם השגרתי שמסייע להם להיעלם בזריזות ובדממה, כשטיפשים מגודלים כמוכם וכמוני עוברים בסביבה בצעד כבד ובמאומת פילים שההוביטים שומעים ממרחק רב. יש להם נטייה לבטן הגלגלה, חביבים עליהם בגדים צבעוניים, בעיקר ירוקים וצהובים. הם אינם נועלים נעליים משום שסוליות רגליהם עבות באופן טבעי, וכפות רגליהם מצמחות שיער חום סמיך ומחמם, כמו השיער המטולטל שעל ראשיהם. יש להם אצבעות ארוכות חומות וזריזות, ופרצופים טובי מזג, והם נוהגים לצחוק צחוק עמוק ועשיר, בעיקר אחרי ארוחת הערב, שהם אוכלים פעמיים ביום, אם הדבר עולה בידם. ככה, ממש ככה, מתחיל הספר ההוביט, ספרו הראשון והמופלא של טולקין. והוא ממשיך בהרפתקאות, ומלא בקוסמים ובגמדים, באוצרות זהב ובחרבות עתיקות, בחידות קשות ובדרקונים רעבים. כדי להבין מי האיש שהמציא את ההוביטים, ושיצר יצורים ועולמות קסומים, מרתקים ומצחיקים כל כך, צריך לחזור להתחלה. ממש להתחלה. ג'ון רונלד רול טולקין נולד בשנת 1892 בדרום אפריקה, למשפחה אנגלית. אביו ארתור נשלח לדרום אפריקה כדי לנהל בנק. כשטולקין היה בן 3, נסעה המשפחה לחופש באנגליה, ושם גילו כי אבי המשפחה נפטר. טולקין, אמו מייבל ואחיו התינוק, עברו להתגורר עם סבא וסבתא בכפר אנגלי ציורי וירוק, לא הרחק מהעיר ברמינגהם, במרכז אנגליה. טולקין ואחיו לא הלכו לבית הספר כילדים, ואימם חינכה אותם בבית. היא הכירה להם את נפלאות העולם, לימדה אותם שפות, סיפרה להם סיפורים, ולקחה אותם לטיולים בטבע. טולקין קלט שפות במהירות יוצאת דופן. הוא למד לקרוא כבר בגיל 4, ואהב במיוחד סיפורי פיות ואגדות. הוא נהנה ללמוד על צמחים ועצים ולטפל בהם, ואהב לטייל בטבע, באזורים הכפריים של אנגליה, בין קרי הדשא הירוקים, הנחלים המתפתלים והכבשים הרועות. כשטולקין היה בן 12, נפטרה אמו. חבר קרוב של המשפחה, האב פרנסיס מורגן, כומר בכנסייה בעיר שכנה, מונה כאחראי על טולקין ואחיו. כנער, טולקין פיתח תחביב ייחודי. הוא לא שיחק במחשב עוד לפני שהמציאו את המחשב, והוא גם לא שרג גרביים לפילים. באמת, מה קורה איתכם היום? טולקין וחבריו אהבו להמציא שפות סודיות, עם א' ב' שהמציאו לבדם.
אוקיי, מי רוצה לשחק ארץ עיר? יאללה, אני מתחיל. שמור פל. סטופ, יצא לנו זמד. ארץ בזמד, זמדגוניה. כן. עיר בזמד, זמדיקוניה. מקצוע, זמדוקו. בטח, זמדוקו.
שפה מוזרה מאוד. טולקין וחבריו גם הקימו אגודה סודית. ונפגשו כל שבוע בבית קפה כדי לשתות תה יחד. בית קפה, תה... אנחנו באנגליה, נכון. ולשוחח זה עם זה באנגלית ובשפות שהמציאו. כשהיה בן 16, פגש טולקין את אדית ברט, יתומה גם היא, שהייתה מבוגרת ממנו בשלוש שנים. גם אמה נהג טולקין לשתות תה, ומספרים שהשניים אהבו לשבת על המרפסת ולהשליך קוביות סוכר, על כובעיהם של העוברים והשווים. רגע, אולי איכשהו אפשר להזין השיחה שלהם, יש לי פה רדיו זמן, בואו נכוון את הרדיו, אחורה, עוד אחורה, הנה המרפסת של טולקין, הנה טולקין ועדית, רק רגע אחד.
בשנה הבאה נשב על המרפסת ונשליך קוביות של סוכר. הוביטים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין הנהר.
לא, זה לא באמת הם, זה רק, זה אני, זה בכאילו, כאילו. השניים התאהבו, אך נתקלו בקשיים. שניהם היו בני הדת הנוצרית, אך מזרמים שונים. אב מורגן, מי שהיה אחראי לטולקין הצעיר, התנגד נחרצות לקשר. הוא אסר על טולקין ליצור קשר עם עידית עד שיהיה בן 21, ואפילו איים עליו שלא יאפשר לו ללמוד באוניברסיטה אם יפר את הוראותיו. טולקין המתין בסבלנות, וביום הולדתו ה-21 כתב לעידית, מעולם לא הפסקתי לאהוב אותך, את תנסי לי? ועידית השיבה, כן. לאחר שסיים את לימודיו בתיכון, התקבל טולקין ללימודים באוניברסיטת אוקספורד, אחת האוניברסיטאות העתיקות והנחשבות בעולם, שהוקמה לפני כמעט 1,000 שנה, ונראית עד היום כמו ממלכת אגדות. טולקין המשיך להתעניין באגדות ובשפות, ובחר ללמוד ספרות אנגלית עתיקה ולשונות עתיקות. בקיץ של שנת 1914, פרצה באירופה מלחמה שנמשכה 4 שנים תמימות, שבה השתתפו מדינות רבות מכל רחבי העולם, ולכן אנו מכנים אותה מלחמת העולם הראשונה. טולקין לא רצה להתגייס לצבא. הוא אמר, זה לא מקום טוב למישהו עם יותר מדי דמיון ופחות מדי אומץ. הוא רצה להמשיך את לימודיו באוקספורד ולא להתרחק מעדית, אהובתו, אבל קרובי משפחתו הבהירו לו שהם מצפים ממנו להתגייס. וכי התאכזבו מאוד אם לא יעשה כך. טולקין גויס לגדוד פרשים והשתתף בקרבות קשים. הוא הפך למפקד, אבל סנה כל רגע. הוא רצה לשוב לספרים ולמחברות שלו. במהלך המלחמה חלה טולקין ונשלח לאנגליה לטיפול רפואי ממושך. בבית החולים הוא החל בכתיבת ספר אגדות, ספר הסיפורים האבודים. כתיבת האגדות והשקיעה בעולמות הדמיון והפנטזיה אפשרה לו לברוח מהמציאות הקשה של המלחמה. כשהסתיימה המלחמה, הצטרף טולקין לצוות הכותבים של מילון אוקספורד. מילון הוא ספר שמסביר את פירושן של מילים. אבל מילון אוקספורד ביקש לעשות משהו מסובך ושאפתני הרבה יותר. לא רק להסביר את כל המילים באנגלית, אלא גם לספר מהו מקורן ומתי השתמשו בהן בפעם הראשונה, בכתב. גם היום, בעידן האינטרנט, לא קל להתחקות אחר מקורן של מילים. איך תבדקו מהו מקור המילה דרקון, קוסם או אגדה? נסו לחשוב איך עשו את זה לפני 100 שנה. ישבו שעות על גבי שעות ודפדפו בעשרות ספרים, בלי מחשבים, בלי מנועי חיפוש ובלי טלפונים חכמים. בגלל מחקר המילים, טולקין קרא המון על נושאים שונים, ועד מהרה הפך למרצה באוניברסיטה. טולקין התמחה ביצירות עתיקות ותרגם אותן מחדש כדי שאנשים בני זמנו יוכלו להבין אותן. טולקין למד עוד ועוד שפות חדשות, ועד מהרה קרא ב-35 שפות שונות, מודרניות ועתיקות. בין השפות האלה היו גם איסלנדית עתיקה, וולשית, יוונית, נורדית עתיקה, ועוד. בינתיים נולדו לו 4 ילדים, לא בבת אחת, אלא ילד ואז עוד ילד, ככה, 4 ילדים. ובכל לילה סיפר להם טולקין סיפורים שהמציא בעצמו. ערב אחד לפני השינה, החל לספר לילדיו את סיפורו של בילבו בגינס, ההוביט.
My name is Bilbo Baggins, and I'm a hobbit.
ככה בטח הוא נשמע. הסיפור שעם דפיו הראשונים פתחנו את הפרק, מספר על בילבו, ההוביט שרק רוצה לחיות בשלווה בביתו. אנחנו ההוביטים טיפוסים פשוטים ושקטים, הוא אומר, ואין לנו צורך בהרפתקאות. כמה לא נעימות ומטרידות ובלתי נוחות הן, גורמות לך לאחר לארוחת הערב. קשה לי להבין מה מוצאים בהן. אך ערב אחד צלצל פעמון הכניסה של המאורה שלו, ופתחה עמד גמד עם זקן כחול, התחוב בחגורת זהב. טואלין לשירותך, אמר הגמד ונכנס פנימה. אחריו הגיע גמד עם זקן לבן וברדס או קפוצ'ון בצבע ארגמן, ואחריו עוד ועוד גמדים לבושים בגדים צבעוניים. אל הגמדים הצטרף גם הקוסם הגדול, גנדלף. אחרי שהגמדים חיסלו לבילבו את כל האוכל במזווה, הם סיפרו לו שהם מתכננים מסע.
עד מהרה, לפני עלות השחר, נצא למסענו הארוך. מסע שאחדים מאיתנו, ואולי אף כולנו, עלולים לא לחזור ממנו.
הגמדים סיפרו שדרקון נורא בשם סמוג או סמאוג, תלוי אם אתם בריטים או אמריקאים, גנב את אוצרותיהם, יצר מהם קן, ועכשיו הוא רובץ בתוכו בלי לזוז. הם רוצים את האוצר שלהם בחזרה, ובילבו אמור להצטרף אליהם כפורץ וגנב אוצרות. בילבו התרעם. אני? אני בכלל לא פורץ. אבל גנדלף הקוסם פסק בנחרצות.
אני בחרתי במר בגינס? אם אני טוען שהוא פורץ, כזה הוא. או יהיה בבוא העת. יש בו יותר משתוכלו לשער, והרבה יותר משהוא עצמו יודע. כולכם, אולי, עוד תחיו ותראו, ותודו לי על כך.
וכך מתחילה ההרפתקה. 13 הגמדים, ההוביט והקוסם, יוצאים למסע אל מאורת הדרקון. בדרך הם פוגשים מגוון רחב של יצורים מפחידים, כמו גובלינים, זאבי ענק והכבישי ענק. הם עפים על כנפיהם של איטים ומתיידדים עם אדם דוב. עד מהרה בילבו מגלה שהוא למעשה אמיץ, בעל כוחות שלא ידע עליהן, והוא חוזר מהמסע עם מזכרת. במנהרה הפלולית, מתחת להרים, הוא מוצא טבעת מיוחדת שיכולה להפוך אותו לרועה ובלתי נראה. זכרו את הטבעת הזאת, היא עוד תשוב ובגדול. טולקין בכלל לא התכוון לפרסם את ההוביט כספר. מבחינתו, זה היה לא יותר מסיפור שכתב כדי לשעשע את ילדיו. אבל עותק של הסיפור התגלגל לידיה של עורכת בהוצאת ספרים, שהתלהבה מאוד, והפצירה בטולקין להגיש אותו לפרסום. ואכן, בשנת 1937, כשטולקין כבר היה בן 45, ראה הספר אור. הספר לובה באיורים שטולקין עצמו צייר, והוא זכה להצלחה עצומה. הוצאת הספרים ביקשה מטולקין לכתוב ספר המשך להוביט. הוא התיישב והחל לכתוב, אבל משהו קרה. טולקין תכנן לכתוב סיפור ילדים פשוט, דומה להוביט. אבל תוך כדי עבודה, הוא החל לשאול את עצמו שאלות על העולם שבו מתרחש הסיפור, על הדמויות השונות והעמים השונים, על הטבע שסובב אותם ועל השפות שהם מדברים. טולקין גם נזכר בזוועות מלחמת העולם הראשונה שחווה כחייל, ובהרס הטבע והנוף הכפרי האהובים עליו כל כך. את כל אלה הוא בחר להכניס לסיפור. הספר הפך מורכב מאוד, גדוש בפרטים ובמפות, והתארך לכדי 1,200 עמודים. העבודה על הספר התמשכה והתמשכה, ורק כעבור 12 שנים התפרסם הספר השני, שר הטבעות. הספר הודפס בתור טרילוגיה, בשלושה כרכים, שלושה ספרים שונים, אבל טולקין התייחס אליו תמיד כאל ספר אחד. בלב עלילת שר הטבעות ניצבת הטבעת שבילבו מצא. זוכרים אותה? בילבו מעניק את הטבעת לקרוב משפחתו, פרודו בגינס, שמגלה כי לטבעת יש כוחות אדירים. היא הופכת את בעליה לרואה ואינו נראה, אבל היא עושה הרבה מעבר. היא יכולה לאפשר למי שעונד אותה לשלוט על העולם כולו. ולכן מחשף מרושע בשם סאורון מנסה להשיג אותה לעצמו. גנדולף מסביר שאין ברירה, חייבים להשמיד את הטבעת, להשליך אותה למעמקי הרגש שבו היא נוצרה. הספר מתאר את המסע הארוך אל הרגש, ואת ההתמודדות של פרודו וחבריו, הוביטים, גמדים, אלפים ובני אדם, עם כוחות הרוע שנלחמים בהם, טרולים, אורקים, עכבישי ענק, זאבים מרושעים, וכמובן סאורון, המחשף עצמו. הסיפור כולו מתרחש בארץ התיכונה. טולקין המציא אותה, פירט אותה לפרטי פרטים, צייר מפות, ואפילו העניק לכל עם היסטוריה משלו, מיתולוגיה משלו ותרבות משלו. טולקין יצר משהו חדש לגמרי, סוחף, מסעיר ועשיר בפרטים. אנשים נדהמו מהספר הזה, ועד מהרה הוא הפך לאחד הספרים הנמכרים ביותר בעולם. אתם זוכרים שכנער טולקין אהב להמציא שפות? הוא המשיך לעשות זאת גם כמבוגר וכסופר. טולקין המציא לעמים השונים בארץ התיכונה שפות שונות עם היגיון פנימי ברור, היסטוריה וחוקים משלהן. לא מדובר במלמולי תינוקות או בשפה מומצאת של ילדים, אלא בשפה של ממש שאפשר לכתוב ולדבר אותה. שתי השפות המפורטות ביותר שהמציא הן שפות האלפים, קווניה וסינדרין. אמנם אין בעולם שלנו עם שמדבר סינדרין או קווניה, אבל אלה שפות שאפשר ללמוד, ואפילו לרכוש בהם ספרים. אם תרצו לברך חבר או חברה, תוכלו לומר להם, אלן סילה לומן אומן טיילבו, כוכב זורח על שעת פגישתנו. שפה מעניינת אחרת שהמציא, היא שפתם של האנטים, עצים עתיקים שיודעים לדבר ולנוע. השפה שלהם איטית, מאוהרת, רועמת, מתגלגלת ומלאה בחזרות, בדיוק כמו עצים. את המילה גבעה, למשל, מילה קצרה בעברית, העצים המדברים יאמרו כך.
לא 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 לא, רומבה, אמנדה, דינדור, אורונה.
טולקין גם למד שפה בינלאומית בשם אספרנטו, אותה המציא אליעזר זמנהוף. השפה לא תפסה, וטולקין אמר עליה כי היא מתה, מפני שממציאה מעולם לא תרחו להמציא אגדות בשפה הזו. את ההוביט ואת שר הטבעות תוכלו לקרוא גם בעברית. ההוביט זכה לשלושה תרגומים שונים. המיוחד והמעניין מכולם הוא תרגום הטייסים, שנעשה לא על ידי מתרגמים מקצועיים, אלא על ידי ארבעה טייסים בצבא ההגנה לישראל, שנפלו בשבי המצרי בתקופת מלחמת ההתשה, בין השנים 1967-1970. הארבעה תרגמו את הספר מעותק אנגלי שקיבלו ביותם בשבי. כשהשתחררו מהשבי המצרי בשנת 1973, הם לקחו עמם את התרגום שנכתב בשבע מחברות כתובות בצפיפות. למרות שכבר יצא אז תרגום אחר להוביט, גם התרגום שלהם ראה אור, והוא נחשב לתרגום אהוב במיוחד. התרגום החדש יותר, שממנו הקרנו קטע בהתחלה, הוא תרגומה של יעל אחמון, שהתפרסם בשנת 2012. טולקין המשיך ללמד באוקספורד עד לפרישתו, והמשיך לכתוב על עלילות הארץ התיכונה עד מותו. הוא חי עם עדית, רעייתו, עד סוף ימיה, ונפטר שנתיים אחריה. בני הזוג קבורים זה לצד זה באוקספורד, ועל קברם כתובים שמותיהם והשמות ברן ולופיין, דמויות האוהבים מהארץ התיכונה, שיצר בהשראתם. בכתיבתו, טולקין ניסה ליצור עולם שלם, שבו הטבע, השפה, האגדות והעלילות קשורים זה בזה. והוא הצליח, ובגדול. שר הטבעות זכה לא פעם בתואר הספר הטוב ביותר של המאה ה-20, וזכה לפופולריות עצומה. יותר מ-150 מיליון עותקים של הספר נמכרו, והוא תורגם ל-40 שפות שונות. בנוסף להוביט ולשר הטבעות, יצאו ספרים נוספים שמפרטים עוד ועוד על העולם. אותם ערך בנו של טולקין, כריסטופר, על בסיס רשימות שהשאיר אביו. בתחילת שנות ה-2000, העולם של טולקין זכה לחיים חדשים, כאשר עובד לסרט. הבמאי ניו זילנדי, פיטר ג'קסון, ביים שלושה סרטים על פי שר הטבעות, ועוד שלושה סרטים על פי ההוביט. בסך הכל, מדובר בכמעט 20 שעות צפייה, שמציגות באופן מרהיב את הדמויות, את הקרבות, ואת העושר העלילתי. הסרטים זכו בשורה ארוכה של פרסים, ורבים כיום מקשרים בין ניו זילנד האמיתית, שם צולם הסרט, לבין הארץ התיכונה, שהייתה פרי דמיונו של טולקין. כמה חבל שטולקין לא יכול היה לראות את יצירתו בקולנוע. מעניין מה הוא היה אומר. אנשים רבים התלהבו מספריו של טולקין, ועל שם היצורים מספריו ניתן למצוא את האסטרואידים בילבו וטולקין. בקנדה תוכלו לטפס על הר גנדולף. בטבע תמצאו יותר מ-140 מינים של בעלי חיים, הקוראים על שם דמויות מהארץ התיכונה. בשנת 2003 נמצאו באי פלורס באינדונזיה מאובנים של בני אדם קדומים נמוכים במיוחד, שחיו במקום לפני כ-100,000 שנים, לצד פילים ננסיים. ומה אתם חושבים היה הכינוי שדבק בהם? ההוביטים. ברור. טולקין היה סופר, משורר, בלשן, חוקר לשונות עתיקות, מרצה וצייר. הוא בנה עולמות מלאי דמיון וקסם. הדמויות שלו לימדו אותנו שאומץ לב נמצא במקומות בלתי צפויים. טולקין אמר כי אם רבים יותר מבינינו היו מעריכים ארוחה ועליצות וזמר יותר מאוצרות זהב, היה העולם מקום שמח יותר. הסגנון הייחודי של טולקין וההצלחה העצומה של ספריו הביאו לתחייה של ממש בעולם סיפורי הפנטזיה. פתאום כולם רצו לכתוב ספרי פנטזיה מעמיקים ומפורטים. כמעט כל ספר או סרט פנטזיה שתקראו כיום הושפע ישירות מעבודתו של טולקין. הוא שינה לחלוטין את האופן שבו מספרים סיפורים. ה-25 במרץ נקבע בעולם כיום הבינלאומי לקריאה בספריו של טולקין. אבל לא צריך לחכות, את ספריו אפשר ומומלץ לקרוא לכל אורך השנה. גם אתן יכולות ואתם יכולים להמציא סיפורים בעקבותיו ולברוא עולמות שלמים בכוח הדמיון והמילים. טולקין לימד אותנו בעזרת הדמויות שיצר, שלפעמים צריך לצאת למסע כדי ללמוד על עצמנו, שאנחנו לא תמיד יודעים למה אנחנו מסוגלים באמת, שיש לנו כוחות שעוד לא גילינו, ושאין דבר שהוא בלתי אפשרי. מחקר, כתיבה, ומדברת בשפת האנטים.
תמר נויגרטן פולגה.
עריכה, קריינות, ולעולם לא לועג לדרקונים חיים. יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס, ומחפשת את הטבעת שעבדה לה. רחל גולום רפאלי.
סמיגל has the ring. סמיגל has the ring, my precious.
עריכת לשון וירי חיצים, דינה בר מנחם אראגור. הפקה, וכאן לבסוף, על חוף הים, באה לסופה אחוות הטבעת. לא אומר לכם, אל תבכו, כי לא כל הדמעות רעות הן. ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לקוסמים וקוסמות. לילה טוב. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.